חייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הזריזות. התורה בספר שמות פרשת כי תישא מדברת על בני לוי, ויאספו אל משה רבינו כל בני לויים. אומר התלמוד ירושלמי על הרעיון הזה, אם ראית דור שמתרפים בדברי תורה, עמוד והתחזק ואתה נוטל שכר כולם. הגאון רב אהרון קוטלר כותב, מופיע במשנת רבי אהרון שההתחזקות של שבט בני לוי בזמן של רפיון, ויאספו אלה ולמשה רבינו כל בני לוי, זה מה שגרם לבחירה שלהם. ההתחזקות הזו עמדה להם גם לעבודת המקדש וגם לתורה. הם הכהנים והם גם כן שבט לוי, ירו משפטיך ליעקב, את התורה הם יעניקו לעם ישראל. הרמב״ם בהלכות שמיטה כותב על שבט לוי שזה השבט שעיקר יהודו לתורה, ולא רק שבט לוי אלא כל איש ישראל שרוצה להיות כמו בני שבט לוי. והרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ב' אומר שמצווה לך תחילה שבכל סנהדרין ימצאו גם כהנים וגם לוויים. כל זה למה? כיוון שהם התחזקו בזמן של רפיון בתקופת חטא העגל. כמו שמצינו לגבי יהושע וכלב, יהושע וכלב חיו מן האנשים ההם, כך כתוב בספר במדבר פרק י' ד', אמרו חז"ל שנטלו בארץ גם חלקם של המרגלים, כך מופיע בגמרא בבטרה בדף קי"ז. עוד אמרו בגמרא מסכת חגיגה, אם האדם הוא זוכה, זכה צדיק, נוטל את חלקו, את מה שראוי לו, וגם את חלק חברו הרשע שאיבד את זכותו. אם היה צדיק אותו רשע היה מקבל חלק גדול, הצדיק הוא מקבל את חלקו שלו וגם את החלק של הרשע. אומר הגאון הגדול רב אהרון קוטלר, למה זוכה המתחזק גם בחלקו של מי שמתרפא בעבודת השם? כל מטרת הבריאה היא בשביל התורה. ומי שמתחזק בזמן של רפיון, הוא מקיים את כל הבריאה, ולכן ראוי ומן הדין שיזכה בחלקו של מי שמרזיק את כל הבריאה, שזה חלקו שלו, וגם את חלקם של האחרים שהיו אמורים להחזיק ולקיים את הבריאה. והיות שהאדם הזה עמל, הדור מתרפא, והוא עמל, ההתאמצות היא יתרה. למה? כמו שמצינו לגבי נוח, אם היה בדורו של אברהם אבינו, יכל להיות הרבה יותר צדיק. למה? כיוון שהייתה לו סביבה תומכת, סביבה מעודדת. כך התפלל משה רבינו על יהושע, היות שידע שיש סיכוי שהמרגלים יוציאו דיבה רעה על הארץ, התפלל על יהושע שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מעצת המרגלים. למה התפלל שיושיע אותו מעצת המרגלים? הרי יהושע יכול להיות ענייני ולומר האם הארץ ראויה, כן או לא. תתאר מה יש בארץ, כן או לא. למה צריך להתפלל מהמרגלים, להינצל מעצתם? התשובה היא, היות שהוא נמצא בחברה שיכולה לפגוע בו, העמה לשמור על הנחישות ועל היציבות בדעה הנכונה זה קשה יותר, ולכן המתחזק, המשקיע, בזמן שכולם מתרפים, יקבל גם את חלקו של המתרפא, מכיוון שהמתרפא הוא מקרר, הוא מחליש את העמל, את המתאמץ. והעמל תורה בא לידי ביטוי בכמה פנים, בכמה אופנים. עמל בכך שהוא מתרכז, מאמץ את הכוחות ללימוד התורה. דבר נוסף, שהוא מחטט את רגליו מעיר לעיר ללמוד תורה, הוא מנדד שינה מעיניו כדי ללמוד תורה, הוא הולך לרב פלוני אלמוני כדי לקבל ממנו תורה, וגם הוא שולל את הרדיפה אחרי עולם החומר. כמו שאמרו חז"ל, עד שיתפלל אדם על דברי תורה שיכנסו לתוך מאיו, יתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו לתוך מאיו. העמל הזה, הכוונה היא שאדם יימנע מההיסחפות אחרי ענייני עולם הזה. אז יש הרבה אנשים שאומרים, אני אשתפר, אני אעשה, אני אזריז יותר, אני אפעל למען מטרות נהדרות. אבל לא פעם קורה שיום אחרי יום הם דוחים את המטלות. פעם אחר פעם בני אדם מוצאים את עצמם באותה נקודה, דוחים את המשימות מיום ליום, משבוע לשבוע, ולאחר מכן פשוט מתעלמים מדברים שהם רוצים להשיג, והם מחמיצים אותם. בני אדם שלא דוחים את המשימות שלהם משתמשים בכמה מנגנונים, כמו פחד. פחד, שמה אם אני לא אעשה את העבודה, את ההשקעה, אני עתיד לשלם מחיר כבד מדי. או רגשות אשמה, אם אני ישב ללא עשייה, אני מרגיש רע עם חוסר העשייה. לפעמים זה גם זה וגם זה. לפעמים זה בגלל שהאדם נהנה ומפיק תחושת הנאה, תועלת מעצם העשייה עצמה. לדוגמה, להכין פרויקט או משהו כזה, הוא נהנה מעצם התהליך עצמו. כמו שהפתגם אומר, לא רק הדרך אל האושר, אלא האושר שבדרך. המניעים של האדם, ההרגשה הטובה שהוא יכול להרגיש, או ההרגשה הרעה שהוא רוצה להימנע ממנה, הם עוזרים לו להיות זריז ולא להימנע מדברים חשובים. הבעיה היא שהמנגנונים האלה לא תמיד מספקים ויעילים. לדוגמה, האדם אומר לעצמו, היום אני אעבוד בשביל שמחר אני לא ארגיש רע כשאצטרך להגיש את העבודה. הבעיה היא שההרגשה הזו היא לא מספיק רעה, ויותר מכך, הוא עוד אומר לעצמו, זה בסדר להתעכב, כל הקיבה לטובה ובסוף זה יסתדר. אבל אומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו, כל דרך איש זך בעיניו. והוא מצליח להביא לידי ביטוי מערכות חשיבה שפוגעות בחיים שלו, עוזרות לו להימנע מלהרגיש רגשות אשמה, רגשות חרטה, אבל את המציאות הוא עתיד לפגוש, את המחיר הוא עתיד לשלם, את התוצאות השליליות של הדחיינות אי העשייה שלו. יש ואדם צריך לדוגמה להגיש עבודה, להכין שיעור, לעשות פרויקט מסוים, להתחיל תהליך של שיפור הקשר בין הורים והילדים. הוא מתחיל את התהליך יום אחרי יום, כך כל יום מתקדם, קצת, נהדר, אידיאלי. אבל אז יש את האדם שכל יום הוא דוחה את הקצת שיש היום למחר ומחר למחרתיים, כי הרי בכל זאת מה שצריך לעשות היום זה לא כל כך דרמטי, לא כל כך חשוב, לא כל כך דבר שאי אפשר לתקן אותו בהמשך. כל יום להתקדם קצת, מחר יהיה זמן, הוא אומר לעצמו, מחר, מחר. אבל התורה אומרת, והתייצבו בתחתית האר, ובתורה שבעל פה בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה נהדר, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. למה שם ולא פה? אומרים בעלי המוסר, שם הכוונה היא מחר, מחרתיים, שם מחר נעשה את ההחלטה טובה, מחר נשתנה, שם המחר הזה תהיה קבורתכם. כל יום שהאדם דוחה דברים, זה נשמע הגיוני ונשמע טוב, אבל בשטח, בעולם המעשה זה לא עובד, כי מחר יהיו נתונים חדשים שלא היינו ערים אליהם, מחר יהיה יום חדש עם מצב רוח חדש, אולי לא חיובי, שלנו, של אחד מבני המשפחה, ושוב לא נוכל לממש את הרצונות הכל כך טובים שיש לנו. הרבה אנשים אומרים, יש לי חלומות להשיג, לפעול, כל מיני חלומות, אבל לא מצליחים לממש, הם סובלים מדחיינות, לא מביאים מדי ביטוי את הזריזות. בשביל לדחות את הדחיינות צריכים להתחיל מיד, לא לאפשר לה בכלל להתחיל ולהיכנס אל אורחות החיים שלנו. כשאנחנו מאפשרים לדחיינות להיכנס אל החיים שלנו, אנחנו מיד מפסידים. ברגע שזה מתחיל, זה לא נגמר. בהתחלה זה כוס קפה, לאחר מכן הוגיה, לאחר מכן להתקשר לבן משפחה, לראות מה שלמה, כי מזמן הרי לא פגשנו אותו. לאחר מכן רק טיפה לסדר את השולחן, כי לא שייך להתחיל לעבוד שהשולחן מבולגן. כך אנחנו אומרים לעצמנו, והכל נשמע הגיוני מוצדק, אבל שורה תחתונה זה לא יעיל. אנחנו מבזבזים את האנרגיה שלנו, את הריכוז שלנו, את יכולת העשייה שלנו, והמחיר, תוצאות החיים הלא מספקות שיש לנו. כך נופלים ומפספסים עוד יום, עוד יום, עוד חברה, עוד קהילה, עוד קשר עם הילדים, עוד קשר עם הבית, עוד הצלחה בעבודה, עוד התעלות בלימוד. לכן, הדבר הראשון הוא שהדרך הטובה להימנע מדחיינות, לא לתת לה להתרחש, ומיד שהיא מתחילה לעצור אותם. אם לדוגמה התכוונו בבוקר לכתוב מאמר, ללמוד משהו, לעשות משהו, לא לאפשר לשום דבר למנוע מאיתנו את העשייה, אלא אם כן מדובר על פיקוח נפש. אבל אם לא נתנהג בצורה הזו, תמיד נמצא סיבה להתעכב עוד 5 דקות, עוד 2 דקות. תמיד הגיוני עוד שיחת טלפון קצרה, תמיד הגיוני עוד עשייה קטנה. הכל נשמע טוב והגיוני. ההיגיון הזה מתאים רק לעולם ההיגיון, אבל לא לעולם המעשה. ומכאן לעוד נקודה. חשבון נפש זוהי נקודה חשובה, אבל לא באמצע היום אלא בסוף יום. 5 דקות בסוף יום או בסוף יומיים. לא בראש. חשבון נפש בראש בהרבה מקרים לא עובד, בגלל שמערכת החשיבה שלנו היא מהירה ולא תמיד קל לשלוט על מערכת החשיבה, ואנחנו עוברים מרעיון לרעיון, מגישה לגישה, מדמיון לדמיון, וכך לא מצליחים להתרכז. לכן כן לקחת דף ועט ולרשום על דף בסוף יום מה עשיתי כל היום, ולראות כמה זמן אנחנו מאבדים, כמה זמן עובר על עשייה לא יעילה. יש הרבה אנשים שהם רואים את עצמם כמלאי מוטיבציה. הם מוערכים על ידי עצמם או על ידי החברים שלהם. בתור אנשים חכמים, יעילים, יש להם רצון עז. אבל כשזה מגיע לעשייה, לעשות, לכתוב, לעבוד, למכור, לבצע, שם הדברים משתבשים. יש כאלה שאומנם יש להם מוטיבציה גבוהה, אבל מצד שני יש להם צורך בשלימות. הנטייה, לרצות שהכל יהיה מושלם, ואם זה לא מושלם, אז גם לא כדאי להתחיל. אצל האדם הזה, זה מאוד מבלבל. כי מצד אחד, הוא מאוד רוצה להצליח ולעשות, הוא מלא מוטיבציה. אבל מצד שני, הוא לא עושה בגלל שיש לו מערכת חשיבה שאומרת, אם לא מושלם, לא כדאי. אז מצד אחד האדם הזה מאוד רוצה לעשות, להצליח, הוא מלא מוטיבציה. אבל מצד שני הוא לא עושה בגלל שיש לו מערכת חשיבה שאומרת, אם לא מושלם, לא כדאי, כי הפחד מחוסר שלמות גובר על המוטיבציה לעשייה, אלא שהאדם לא עירני לכך. יש כמה סימנים לכך. לדוגמה, מצד האדם הוא חייב שכל פרט יהיה מושלם לפני תחילת העשייה, אחרת לא מתחילים, לא יוצאים לדרך. הוא כבר חושב על כל הסיכונים וחושב איך פותרים כל בעיה שהיא יכולה להיות. אמנם זה הגיוני, נכון, אבל לפעמים פשוט צריך להתחיל ולא לחשוב יותר מדי. מה יהיה? איך יהיה? תוך כדי תנועה, להיות במצב רוח של עשייה והתפתחות, ואז כמובן להיות עירני לבעיות, בבחינת אשרי אדם מפחד תמיד, איזו חכם הרואה את הנולד, לא להתעלם מבעיות, לא לומר שהכל יהיה טוב, ובכך לסיים את מערכת החשיבה על תכנון העתיד, ומפספס את מה שחזל אומרים, איזו חכם הרואה את הנולד. צריך לחשוב ולתכנן. אלא אם כן האדם הוא אכן בדרגת רבי חנינה בן דוסה, שאצלו יש ניסים בצורת אדירה, שלא רק השמן דולק, אלא גם החומץ דולק. אבל זה האדם שבליבו הוא אכן מתרגש באותה עוצמה, מהשמן הדולק ומהחומץ הדולק באותה רמה. הוא באמת רואה בטבע כנס, אז מבחינתו הנס הוא טבע, הוא שכיח. כך אומר הרב דסר במכתב מאליהו. נכון, צריך לחשוב ולתכנן, אבל יש גבול דק בין המקום ההגיוני של לחסות כל אפשרות שתהיה לבין להיות עירני לבעיות. עדיף להתחיל לעבוד תוך כדי תנועה, להשתפר. לדוגמה, אדם אומר לעצמו, אני מפחד, אם אני אדבר בציבור, אני אעשה טעויות. אז הוא אומר לעצמו, אם אעשה טעות אחת, אומר כך וכך. אם אעשה טעות אחרת, אתקן את זה כך וכך. הוא מתכנן מה יהיה, איך יהיה. אבל לפעמים, מרוב תכנונים הגיוניים, הוא מעביר מסר לרגש שלו. שכלית הוא רק מתכנן. אבל הלב שלו מבין מסר נוסף. מרוב תכנונים הלב קולט מסר סמוי. יותר מדי מסובך, יותר מדי מסוכן. לא כדאי בכלל להתחיל. זוהי בעיה גדולה מדי. חייבים להיות מודעים לכך שתמיד יהיה את הדבר שהוא לגמרי מושלם. לכן בואו נתחיל ונפעל על בסיס התחלה שהיא טובה, ותוך כדי תנועה נשתפר. האדם לא נולד מושלם, הוא לא ביום הראשון שלו בוקר, הוא מבין את כל מערכות החיים, אלא כל הזמן מתפתח עד יומו האחרון. אם כך הוא האדם, כך הדברים בקשר לעשייה של האדם, לא לצפות שזה יהיה מושלם מההתחלה עוד לפני שהתחלנו לעשות, אלא להתחיל בעשייה. מוטיבציה היא דבר נהדר, אבל לפעמים חשוב להמעיט בערך המוטיבציה. למה הדברים האלה נאמרים? מכיוון שלפעמים, רוב שבני האדם אוהבים את הרצון והמוטיבציה, הם לפעמים לוקחים את זה למקום לא בריא, אלא שוב ושוב אומרים לעצמם, יש לי מוטיבציה, יש לי רצון, ובזה מסתפקים, שם נעצרים בהרגשה הטובה. אבל ההרגשה הטובה הזו היא אשליה. ההרגשה הטובה אמורה להגיע מעשייה, לא מאשליה, שאם יש לי מוטיבציה ורצון, אם אני ארצה, אני אצליח לתפקד ולהצליח. רצון הוא כוח נהדר, אבל רחוק מלהיות הכוח שיוביל לעשייה יומיומית. ולכן כל רצון ומוטיבציה לתרגם אותה לעשייה. יש אנשים שאוהבים את הדקה האחרונה לעשות, לפעול ולעשות הכל מתוך לחץ, כי אז יש אנדרנלין. אבל זה בהרבה מאוד מקרים טעות, בגלל שהם מרגילים את עצמם לעשייה נהדרת. מתי? ברגע האחרון. אבל הם מפספסים את החיים שלהם ברעיונות, רצונות, מוטיבציה, דמיונות, וחיים על הדקה האחרונה. הם סוטים מהתכלית הבסיסית של האדם לעמל יולד, והם לא יפגשו את הרגשת הסיפוק שלהם מעצמם ביום-יום. זוהי גישה שצריכים קודם כל להיות מודעים אליה, לחכות לדקה האחרונה, ואז לעבוד מתוך לחץ, זה להצליח אולי בעשייה, אבל לפספס הרבה מהחיים, לפספס את כל הדקות עד הדקה האחרונה. ואז את שער הזמנים, את שער השגרה, שער היום-יום, האדם בכלל לא מנצל, בזה הוא לא משקיע. לדוגמה, יש פרויקט, אז יש לו חודש לעבוד על כך. בשבוע האחרון הוא לוחץ על הגז. 3 שבועות הלכו לאיבוד. בעשייה ללא תכלית. אם והיה, והוא היה מצליח לא לדחות דברים לרגע האחרון, אלא אכן היה מנסה לשדרג את העשייה שלו. ולתכנן את העשייה במהלך החודש השלם. הוא היה מסיים מהר יותר ועושה דברים נוספים בחיים שלו. יש אנשים שלא עושים ולא פועלים. למה? הם אומרים לעצמם, זה לא הוגן. אני לא מקבל מספיק תגמול על העשייה, לא מקבל מספיק כסף, לא מקבל מספיק תמורה, לא מספיק מוערך. כל זה אולי נכון, צריך לטפל בזה, אבל לא על ידי נקמה שבאה על ידי ביטוי באי עשייה. אלא לעשות, לפעול. אפילו אם לא נקבל את התגמול הראוי, אם זה מה שיש, זו העבודה, זו החברה, זו הקהילה, לעשות. כעת נעשה. חשוב שלא נאבד את האישיות שלנו ונערוס אותה על ידי שנתרגל לדחות דברים עוד ועוד בשביל להתנקם, לפגוע, להוכיח. שלמה המלך אומר, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב. על מי זה נאמר? על איזה תקופה זה נאמר? אומר המדרש, זה נאמר על יוסף הצדיק. כשהוא היה בבית האסורים, מה שהיה עושה, היה ממלא ומרוקן חביות מים. למרות שזוהי עבודה ללא תכלית, בלי תגמול. אבל חשוב לזכור, לשמור על האופי והאישיות שלנו, אפילו אם אנחנו לא מתוגמלים כראוי. אחר כך כמובן נדבר על תנאי העבודה, לנסות לשפר. אבל חשוב שבזמן העשייה נתמקד בעשייה, ולא באיך זה לא הוגן, איך אנחנו מקבלים פחות ממי שעושה פחות, ומגבל יותר. להפסיק עם ההשוואות, להתמקד בעשייה, למצוא לאחר מכן, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בחצי שנה, לדבר על התגמול. אבל להתרכז בעשייה ביום-יום, כי גם אם לא נקבל את התגמול הראוי מהמעביד שלנו, לפחות נקבל את התגמול הראוי מהנפש שלנו על ידי כך, שלא נרגיל את הנפש לדחיינות. יש כאלה שהם דוחים דברים כי הם רוצים שהכל יהיה תחת שליטה שלהם. בהרבה מקרים זוהי טעות. בהרבה מקרים נכון לפזר סמכויות ותפקידים. אפילו אם זה לא יהיה מושלם, זה עדיף מאשר הכל על אדם אחד שלא יצליח לעשות את המוטל עליו, ולכן הוא מראש לא ניגש לעבודה. יש כאלה שאומרים לעצמם, אם זה לא בדיוק מתאים לאופי שלי, לאישיות שלי, אז אני לא עושה את זה. וזה נכון באופן כללי, אבל מדי פעם, בוודאי שאדם צריך ללכלך את הידיים שלו ולטפל בדברים שלא הכי נעים, הוא מתאים לאישיות שהוא היה רוצה שתהיה לו. לא פעם עדיף לבזבז זמן על עשייה לא מתאימה לאופי, מאשר שעות להתלונן למה הדברים לא נעשים. לפעמים עדיף להפשיל שרבולים לעשות מאשר לשמור את השרבולים והידיים נקיות, אבל עם איכות חיים מצערת ומייסרת. יש אנשים שיש להם דחיינות סמויה. איך זה בא ידי ביטוי? הם שוב ושוב דוחים דברים על ידי עשיית יתר. הם עושים יותר מדי דברים בבת אחת. הם מתמכרים לעשייה. אין להם סדר עדיפויות, סולם ערכים, מה חשוב ממה? אלא הם עושים יותר מדי דברים, אבל לא את הדברים החשובים. וכך דוחים בחיים שלהם את הדברים החשובים. וזה מבלבל. למה? כי בשעת מעשה, ביום יום האדם נוטה אחרי כל מיני הסברים שהוא אומר לעצמו. מאוד חשוב עכשיו שיחת הטלפון הזו. מאוד חשוב עכשיו לאכול עוד משהו קטן. מאוד חשוב לקרוא עכשיו את הכתבה הזו. מאוד חשוב עכשיו לדבר עם פלוני אלמוני. זה ייקח רק 5 דקות, רק 10 דקות. אבל אז כעבור שנה מתברר שהוא לא יתקדם בחיים. אולי אפילו הלך אחורה. איבד זמן, איבד חיים, והחיים לא חוזרים. הזמן לא שב. עשיית יתר היא הנטייה להתמכר לעשייה, מבלי להבין מה המטרה מאחורי העשייה. אנשים שעושים יתר על המידה, אין להם סדר עדיפויות או מטרות מוגדרות. חשוב שאדם כזה ילמד שוב ושוב לומר לא, ולא לעשות כל מה שהם מבקשים, כי בסוף הוא יאבד את הדברים החשובים מרוב עודף עשייה. פתגם יפה אומר, רק מי שיודע להגיד לא, יודע גם להגיד כן. מי שיודע להגיד לא, לשים גבולות, יוכל להתרכז ולהגיד כן לדברים החשובים. יש אנשים שאוהבים לעשות הרבה דברים, אבל לא את מה שצריך לעשות. פתגם יפה אומר, כל אדם מסוגל לעשות כל כמות עבודה, ובלבד שזו לא תהיה העבודה שהוא צריך לעשות. במילים אחרות, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שאינו מצווה ועושה, הוא עושה עם מקום שיותר קל לו. המצווה ועושה יותר קשה, הוא מרגיש את התחושה שהוא חייב, ולכן בני אדם לא אוהבים את ההרגשה, אני חייב, רוצה לברוח מזה. יש הרבה אנשים שסובלים מדחיינות, חוסר זריזות, הם עושים הרבה, אבל כל מה שלא חשוב. הם עושים הרבה, אבל מה שאין בו תועלת ראשונית, אלא תועלת משנית. הוא צריך לעבוד במשרד, אז הוא יחדד עפרונות, יכין קפה לכולם, ידבר איתם על העבודה שלהם, על החשיבות שלהם, יחשוב איתם על רעיונות, יעשה אווירה נהדרת, אבל הוא לא עושה את העבודה שהוא צריך לעשות. הוא בטעות מאמין שהוא באמת טוב ויעיל. הוא לא רואה בעיה, כי בסך הכל הוא עושה דברים וזה לוקח לו זמן. אבל אין תועלת מכל מה שהוא עושה. זה לא אומר שהאדם לא צריך מדי פעם לעשות דברים משניים שאין להם תועלת ישירה לשנים הבאות. יחד עם זאת, למצוא את האיזון הנכון בין עשייה עם תועלת לעשייה שהיא לא כזו. הדחיינות היא הפער בין הזמן שבו אנחנו מתכננים מטלה לבין הזמן שאנחנו מבצעים את המטלה. דחיינות היא תופעה נרחבת, היא משפיעה על כ-20% מהאוכלוסייה. מחקרים מראים שסטודנטים סובלים ברמה של כ-60% מהם מהדחיינות. בהרבה מקרים, בני האדם דוחים דברים בגלל שהם בטעות מאמינים שהמטלה היא קשה מדי. האדם בטעות מאמין שזה מסובך מדי לבצע את המטלה. יש ולפעמים, האדם נמנע מעשייה בגלל שיש לו פחד מהחרדה, מהביקורת העצמית או הביקורת מהחברה. ולכן ההימנעות מהמשימה תעלים לזמן מסוים את המפגש עם הרגשות השליליים שעתידים להיות. חשוב שהאדם יעשה לעצמו רשימה של מטלות שהן חשובות, ויעשה אותם לפי סדר החשיבויות, ואז המטלות החשובות, אותם הוא יחלק לפרטים, פרטי פרטים, וכך יהיה לו קל יותר, כי כל מטלה לא תראה גדולה מדי. מצינו במלאכת המשכן, לא התנדבו הנשיאים בהתחלה, אבל לגבי הקורבנות והקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, מיהרו בעבודה הזו. למה? מכיוון שלגבי הנדבה, למשכן אמרו, ציבור התנדבו מה שהתנדבו, מה שחסר אנחנו משלימים. זה היה נשמע נהדר, זה נשמע הגיוני, אבל לפעמים מה שמניע את ההיגיון זה הלב. והיום הוא אומר, אני מוכן לעשות, מחר, מוחרתיים, אני אבדוק, אני אראה כל מיני הסברים הגיונים אלה ואחרים. אבל אז כשמגיעים אל העשייה, דוחים את זה, כמו שאומר הרמח"ל. הזריזות היא עוד קודם התחלת המעשה, שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע הזמנה, מתי שתהיה הזדמנות, מתי שעולה המחשבה, לעשות מעשה ונראה רלוונטי לעשות, שימהר לעשות, לא יניח לזמן שיתרבה בין ההחלטה לבין העשייה, כי יש סכנה, ואין סכנה כסכנת הזמן, כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב, ולכן הזהירו חז"ל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. כמו שהיה אצל הנשיאים, שהמלאכה בסוף הייתה דיים ולא היה מה להביא עוד, והם נכשלו בזה בכך שאמרו התנדבו הציבור מה שמתנדבים, אבל רבותינו גילו שעצלות הייתה בליבם. ולכן אל תאמר לכשאפנה, כשיהיה פנאי, אז אני אפנה אל העשייה הערכית, אלא תנהל אתה את הזמן ואת הערכים, וכעת לפנות לעשייה היעילה והנכונה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.